שלום לכולם, אנחנו עורך מוסף, אהלן ליאור.
אהלן טל.
מה העניינים?
מעולה, מה איתך?
בסדר גמור. לפני שנתחיל את הפרק השני שלנו בסדרה על שוק ההון, יש לנו כמה נקודות שחשובות לנו. קודם כל, המון 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 תודה לרן קרקובסקי, שבנה לנו אתר אינטרנט חדש.
באמת, כל הכבוד.
האתר הזה, הוא יאפשר לנו עכשיו לטעון גם עוד חומרים על הפרקים שלנו, גם לשימושכם, וגם אנחנו מקווים שעוד אנשים דרך גוגל יגיעו ככה לאתר, ובאופן כללי הוא נראה הרבה יותר טוב, אז כנסו ותראו, ערך מוסף בגוגל. וכמו תמיד, אנחנו נשמח שתמשיכו לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק, עם השם הכי ארוך ברשת, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר,
וכמובן... ועוד חתכנו משם המילה, היה... מה היה?
הפודקאסט בעברית.
בעברית, הפודקאסט כלכלי בעברית.
איזה פעורים היינו. כן, וגם כן, מי שעוד לא דירג אותנו באייטונס, אתם מוזמנים, זה ממש מקדם את הדירוג שלנו הכללי בפודקאסטים. בשבוע שעבר היינו בחמישה דירוגים, והיום אנחנו כבר ב-12.
אז מה שנקרא... יותר מכפלנו.
כן, כן. ונקודה שלישית, אתה רוצה לומר?
כן, אנחנו רוצים לתת במה לצעירים שעושים רפורמות בממשלה או מחקרים על מדיניות כלכלית, לא בהכרח כלכלית, אבל על מדיניות. אז אם יש לכם איזושהי רפורמה כזאת בקנה או שמחקר שאסור לפספס, אז תשלחו לנו, אנחנו א' נשמח לקרוא, וב' נשמח לערך אתכם פה ולנהל איזו שיחה אינטליגנטית.
חלק מהמטרות שלנו כאן זה לתת במה לאנשים צעירים שמעורבים במדיניות ציבורית. אנחנו חושבים שבניגוד לתחומים אחרים, דווקא בתחום של מדיניות ציבורית, מי שמקבל את הבמה זה בדרך כלל מי שנמצא בראש הפירמידה, המנכ״ל, השר, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה חוכמה בדרגי הביניים שאנחנו רוצים לתת למקום. אז אם אתם עובדים בממשלה או שאתם חוקרים צעירים, תכתבו לנו דרך האתר או הפייסבוק ונשמח לארח אתכם.
יאללה, נראה לי שאפשר להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טפורי וטל וולפסון. שלום ליאור.
שלום טל.
מה נשמע?
אמרנו את זה כבר, לא?
לא, לא נראה לי.
נראה לי שכן.
אוקיי.
אז על מה נדבר היום?
היום נדבר על שוק ההון בישראל.
שוק ההון בישראל זה המשך של הפרק הקודם שעשינו ביחד. תמחקו את הפרק שטל עשה בלעדיי, זה...
נעלבת?
לא, אבל...
אני...
לא, לא, מה פתאום? אני יושב פה לבד בחושך. שאני סובל לי בסקי באיטליה, אז אתה עושה פרקים בלעדיי. זה יפה מאוד מצדך.
תבין, מה נחשב כיף היום?
נכון.
אוקיי, כן.
אז אנחנו רוצים לספר על שוק ההון הישראלי... האמת שיש המון מה לספר עליו, אנחנו בעיקר נתמקד בדרך הארוכה שהוא עבר ב-20 שנים האחרונות על ידי הצגה של 3 ועדות מרכזיות שהיו במדינה, ונראה לי שאנחנו נתחיל ו...
אני אבל בעד שנתחיל עם הסיכום של הפרק האחרון.
אוקיי.
זאת אומרת, המטרה שלנו בפרק הראשון הייתה לדבר באופן תיאורטי על שוק ההון.
ולתת כתב הגנה חזק מאוד לשוק ההון.
נכון, שוק ההון זה דבר חשוב. אנחנו יודעים שיש הרבה דברים שהם לא טובים שקורים בו, אבל זה לא תרנגולת שמטילה ביצי זהב, זה פרופסיה בפני עצמה, ולשוק ההון מתפקד יש חשיבות קריטית כדי שהכלכלה תשגשג ותצמח. ולכן צריכים ללמוד את התחום הזה, וצריכים שאנשים טובים יעבדו שם, והמערכת הזאת באופן כללי צריכה לקבל גיבוי גם ציבורי, כי סך הכל היא מאוד מאוד חשובה.
כן, פשוט אסור לשפוך את התינוק עם המים.
נכון. עכשיו, אנחנו, בתור אנשים שהצקנו הרבה במדיניות, מאוד מסתכלים על תהליכים ארוכי טווח, ואני חושב ששוק ההון, במובן הזה, הוא מקרה בוחן מאוד מאוד מעניין, כי אנחנו יכולים ללמוד את התיאוריה, ותכף אולי נזכיר את התיאוריה של שווקים פיננסיים יעילים, כמו שדיברנו עליה בפעם שעברה, ולפיה לראות איך בכל מצב ובכל תקופה צריך לשפר את שוק ההון.
נכון, ונזכיר שיש בעצם 4 נקודות חשובות בשוק ההון שאנחנו מניחים. א', ששוק ההון הוא תחרותי ומשוכלל, כלומר יש הרבה שחקנים בכל צד, גם לווים, גם מלווים וגם מתווכים פיננסיים. אנחנו מניחים שיש מידע מלא בין כל השחקנים בשוק, כלומר כולם יודעים הכל על כולם. אנחנו מניחים שאף שחקן לא יכול להשפיע על המחירים בשוק. אף שחקן הוא לא מספיק גדול כדי ממש להזיז את המחיר, הוא דבר שנתון לכל אחד מהשחקנים, ואנחנו מניחים שאין עלויות עסקה. זה בעצם ארבע ההנחות הבסיסיות שלנו כדי לבנות מודל לשוק ההון. כמובן שאף אחת מההנחות האלה לא מתקיימת במלואה, אבל אנחנו שואפים להתקרב כמה שיותר להנחות הללו.
אוקיי, עכשיו, אני חושב שהסיפור של המשק הישראלי הוא נורא מעניין, כי בערך בשנת 85-87 שינינו כיוון.
נכון.
זאת אומרת, עד אז שוק הון בגדול היה לא משוכלל, החסכונות של האזרחים היו הולכים לממשלה, הממשלה הייתה מקצה את ההשקעות במשק, ובעצם החל מסוף שנות ה-80 בישראל מתחיל להיות שוק הון. ולשוק הון הזה יש שתי בעיות מרכזיות שהממשלה ניסתה לטפל בה במקביל, בשתיהן. הבעיה הראשונה נבעה ממעורבות ממשלתית גבוהה בשוק ההון. על הבעיה הזאת לא נדבר היום, אבל בוא נזכיר בקצרה לפחות שהטיפול בכלל את הביטול על הגבלות על החזקת מתח, על ביטול חובת השקעה באג"ח ממשלתי, ביטול הסבסוד האשראי במשק וכו'.
נכון, אני רוצה רק להגיד כמה המצב היה גרוע בסוף שנות ה-80, שאם רצית להנפיק אג"ח בשוק בבורסה הישראלית, היית צריך לקבל אישור פרטני מוועדת הכספים.
של הכנסת.
של הכנסת.
משוגע.
זה מעורבות ממשלתית חסרת כל ביקורת בשוק ההון הישראלי, והיום אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי, אבל אנחנו לא נתעסק בתהליך שהשוק הישראלי עבר מהבחינה הזאת.
זה גם מדהים שזה כולה 30 שנה, כן? זה קצת יותר מדור. ובכלל העולם היה נראה שונה
נכון,
לגמרי.
נכון, הצעירים היום בכלל לא מכירים את התמונת העולם ההיא.
אז אני אומר, אז קודם כל, היו שתי מטרות לממשלה. אחד, לצמצם את המעורבות שלה בשוק ההון, כדי שהקצאת המקורות תהיה בצורה כמה שיותר טובה. והנקודה השנייה, זה לעודד את התחרות בשווקים הפיננסיים. וגם פה היו בעצם שתי בעיות מרכזיות. למה לא הייתה תחרות? קודם כל, בגלל הריכוזיות, ושתיים, היו המון המון ניגודי עניינים. ליאור, אתה רוצה להרחיב?
לא, סתם, ברור שכן. הממשלה החזיקה בשלושת הבנקים, שלושת הבנקים האלה שלטו למעשה כמעט בכל המקורות שהיו במשק, הם הכווינו את כל המקורות שהיו במשק, והם גם עשו המון שירותים פיננסיים נוספים, שהיום בנקים לא עושים, אבל פעם הם עשו, כמו שליטה בקופות גמל, שליטה בתאגידים ריאליים, שליטה בתחום החיתום, ייעוץ ושיווק, דברים שהיום הבנקים בכלל לא עושים, וכל הדברים האלה גרמו להם המון ניגודי עניינים, מה שהוביל לכמה ועדות עיקריות, היה לנו את ועדת בייסקי ב-86, אנחנו לא נתעסק בה, וזאת ועדה מכוננת בכל התחום של, של שוק ההון בישראל, ובשנת 95 הגענו לוועדת ברודט, שבגדול אתה רוצה לספר מה היא עשתה?
כן, אני רוצה שלפני אבל שנדבר על הוועדות, בוא נרחיב קצת יותר גם על הריכוזיות וגם על ניגודי עניינים. נסביר מה זה בדיוק. אז ריכוזיות זה בעצם, אתה יודע, שיש לנו איזה שוק שיש בו מעט מאוד שחקנים, והשחקנים האלה הם פוגעים בתחרות, ואני חושב, אם אנחנו גם בעניין של שוק ההון, וזה מה שהיה רלוונטי לעניין שלנו, זה שהבנק, לא רק שהמשק הוא ריכוזי, וגם השוק הפיננסי הוא ריכוזי, השוק הבנקאי, אלא הבנקים בעצמם, הם שולטים בחברות ריאליות גדולות במשק.
נכון, כלומר, יש הרבה שווקים ריכוזיים במשק הישראלי, בתוכם השוק כנראה הכי ריכוזי, או אחד הכי ריכוזיים, זה השוק הפיננסי, שהוא בעצמו מגביר את הריכוזיות של שווקים אחרים, ולא מאפשר לשווקים אחרים להיפתח לתחרות.
נהוג לומר שבתקופה הזאת, נאמר לפני 20, 25, אפילו 30 שנים, היו כאן ארבע קבוצות כלכליות מרכזיות, את בנק הפועלים, שהוא גם שלט על כלל, על דלק, על קור, היה את בנק לאומי, שהוא בעצם שלט באפריקה ישראל ובמגדל, חברת ביטוח, והיו גם את IDB, שבזמנו הייתה של משפחת רקנאטי, ואחרי זה של דנקנר, כמו שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות, והקבוצה הרביעית זה החברה לישראל, שהייתה של אייזנברג, ואחרי זה עברה למשפחת אופר.
העניין הזה של קבוצות גדולות שהיו בבעלות משפחה אחת, ועברו להיות בבעלות משפחה אחרת, זה משהו שאנחנו עוד נחזור אליו בוועדת הריכוזיות, אני ארצה להרחיב עליו.
בסדר, עכשיו,
אבל רוב המשק היה בידי ארבע קבוצות עיקריות.
עכשיו, אפשר לומר שמצד אחד יש לזה יתרונות, אבל גם חסרונות, נכון? מה היתרונות של מבנה ריכוזי כזה?
תראה, יש יתרונות בעיקר במה שנקרא שווקים חסרים או מוסדות חסרים, כשיש לך בעיות בשוק ההון שהוא לא מתפקד ויש לך בעיות של מידע, אז קבוצות עסקיות גדולות יכולות בעצם להעביר משאבים ממקום אחד למקום שני, הן יכולות לעזור בדברים כמו אכיפת חוזים, אם יש לך בעיות מהבחינה הזאת.
אולי גם להעביר את הידע הניהולי ממקום אחד למקום אחר.
נכון, להעביר כוח אדם ממקום אחד למקום אחר. אז יש יתרונות מסוימים, אבל היתרונות האלה יותר מזוהים עם שווקים פחות מפותחים, נקרא לזה ככה.
אוקיי, ואיזה נזקים יש לריכוזיות?
אז תראה, הנזק הכי גדול הוא שבעצם כשאנחנו מדברים על כלכלה חופשית, אנחנו מניחים, אחד היתרונות הגדולים של כלכלה חופשית זה שמוקדי קבלת ההחלטות הם מפוזרים. כלומר, יש הרבה מאוד שחקנים
דמוקרטיה.
בשוק. כן, אבל אפילו לא דמוקרטיה, פשוט יש הרבה שחקנים שונים בשוק. כל אחד מסתכל על השוק מהזווית שלו ומקבל החלטות מהזווית שלו.
זה האמת שזה נורא מעניין, כי אני זוכר שכשהייתי מחוץ לממשלה, הרבה פעמים נורא תסכל אותי שכל מיני תהליכים לוקחים זמן. ודווקא כשהייתי בממשלה וראיתי שהם לוקחים זמן, אבל לא לשב. זאת אומרת, כשיושבים לך סביב השולחן אנשים עם משרדים שונים, יש להם ידע שונה, ניסיון שונה, הם מביאים לשולחן נושאים שלאו דווקא מעט שחקנים היו יכולים לסגור בעצמם.
כן, אבל בכל זאת דברים מתמשכים קצת יותר מדי זמן בממשלה, ואנחנו יודעים את זה.
בסדר, אוקיי.
אז יש פגיעה ביציבות הכלכלית, יש פגיעה בתחרות, כלומר, כשיש תחרות בין מעטים, אנחנו יודעים שיש עליית מחירים, ירידה בשירות, באופן כללי, פחות מגוון לצרכנים. יש חשש לפגיעה בדמוקרטיה, כלומר, אותם אנשים שמובילים את הקבוצות העסקיות הגדולות, יש להם אוזן קשבת אצל שר האוצר, אצל שרים אחרים, אצל ראש הממשלה, אז יש חשש מאיזשהו יכולת שלהם לאיים פוליטית ולקבל דברים מסוימים בתמורה על הדרג הפוליטי.
אוקיי.
ונראה לי שאלה שלושת הבעיות העיקריות של של הריכוזיות.
של הריכוזיות. אז רגע, אני עושה רגע סדר. אמרנו שבשנת 85 שוק ההון עובר מהפכה, והוא בעצם מתחיל להיווצר, ויש כמה בעיות. יש מעורבות ממשלתית מאוד מסיבית, אבל בזה אנחנו פחות נטפל. ובעיה נוספת שעליה אנחנו רוצים לדבר היום, זה התחרות בשווקים הפיננסיים, שגם פה אמרנו שיש שני ענפים. אחד זה העניין של הריכוזיות, שדיברנו על זה עכשיו קצת, ויש גם את העניין של הניגודי עניינים, שהזכרת את זה מקודם.
נכון.
אני רוצה קצת להרחיב. בעצם הבנק הוא אמור להיות, כמו שדיברנו בפרק 23, הראשון בסדרה על שוק ההון, אמור להיות מתווך בין מי שרוצה לחסוך כסף למי שרוצה להשקיע כסף. העניין הוא שהבנק לאורך השנים הוא גם התחיל לספק שירותים ולעשות דברים או לקבל עצמו תפקידים שהם לא קלאסיים לבנק. למשל, הוא ניהל קופות גמל או קרנות נאמנות.
וזה פתח לניגוד עניינים מאוד גדול, בגלל שברור שהמוכר בבנק, הבנקאי, ימליץ לך על קופת גמל של הבנק שלו, ולא על קופת גמל של הבנק המתחרה.
נכון מאוד. אני רוצה לתת עוד כמה דוגמאות. תראו, הרי במשך תקופה, למשל, היה עיוות מאוד גדול בעדפות אשראי. כי מה שקרה זה שהבנקים מצד אחד גם יעצו לאזרחים איפה להשקיע, אבל מצד שני הם גם כן שיווקו בעצמם כל מיני מוצרים פיננסיים, כן, קרנות נאמנות או קופות גמל, ואז אנחנו מבינים שסביר להניח, קשה נורא לאכוף את זה, אבל כל מיני שזה מה שהיה, שההמלצות שהאזרחים בסוף מקבלים הן המלצות לא נכונות, הן לא אופטימליות. הכסף האזרחי היה הולך למקומות לא נכונים.
ברור, הבנקאי מקבל איזשהו תמריץ, בין אם ממש כספי ובין אם בקריצה מהמנהל שלו, למכור את הקרן נאמנות שהבנק שבו הוא עובד, נניח זה בנק הפועלים, נשאר עם הדוגמה, אז למכור קרן נאמנות שבנק הפועלים מייצר אותה.
כן.
כלומר, הוא מפיץ מוצר של הבנק שלו. כשאתה הולך לבנקאי שלך, אתה מניח שהוא יועץ שלך, אבל בעצם הוא סוכן מחירות של הבנק.
נכון. עכשיו, יש עוד ניגוד עניינים שאנחנו נוהגים לקרוא לו כיס עמוק.
נכון.
נניח ואתה בנק ויש לך חברה, והחברה הזאת היא, מה לעשות, היא בקשיים כלכליים. אתה יכול להכריז עליה על פשיטת רגל, אבל אז יהיה לך הפסד די גדול, ואתה לא רוצה את זה. מצד שני, יש לך לקוחות בנק שבועים, נכון? הם באים אליך כל חודש, מפקידים את החסכונות שלהם, אתה אומר להם, תקשיבו חבר'ה, תעבירו את הכסף לשם, או אתה בתור בנק יכול לבסט את זה לשם, למרות שאתה יודע שאתה בעצם מבזבז את הכסף ככה.
כן, אני חושב שפשיטת רגל זה דוגמה קיצונית, אבל ברור שחברה בקשיים תזרימיים, כמו שנניח סתם קבוצת פישמן נתקלה בשנה האחרונה, אז אם היא הייתה בבעלות בנק, היה חשש שהבנק יפנה לשם הכסף, מתוך תקווה שהעסקים בעתיד, תקווה שהיא יכולה להיות מאוד הגיונית, כן? אבל שהעסקים בעתיד ישתפרו, ואז הכסף יוחזר, ולפעמים זה פשוט פוגע בשיקול דעת של מקבלי ההחלטות בצורה שאנחנו לא רוצים. זה סוג ניגוד העניינים שאנחנו לא רוצים שאנשי הכספים שלנו יהיו חשופים אליהם בכלל.
נכון, האמת שאני חושב שאולי ניגוד עניינים שבכלל לא דיברנו עליו, שהוא הכי חמור, זה שימוש במידע פנים. ברגע שיש לך כאן סקטור בנקאי מאוד גדול, וכל החברות הגדולות בעצם צריכות אשראי ממנו, הן צריכות לעשות תהליך של גילוי. אתה בתור בנק פתאום יודע מה המצב האמיתי של כל חברה, מה מקורות הצמיחה שלה, מה התוכניות שלה לעתיד. ואם אתה מחזיק במקביל גם איזה חברה שיכולה להיות מתחרה לחברה אחרת שאתה נותן לה אשראי, אז אתה מבין שאתה מאוד מאוד יכול לפגוע כאן בחברות נכון. האחרות.
כשישבתי בוועדת הריכוזיות, שמענו הרבה אנשים שדיברו אוף רקורד על דברים מהסוג הזה, שאומרים, אם אתה מתכנן להתחרות ב-IDB לצורך העניין, אתה לא הולך ומגלה את התוכניות העסקיות שלך לכלל ביטוח שהייתה בבעלות IDB. אבל לזה עוד נגיע. אז בוא נקפוץ
לוועדות.
בוא נדבר על ועדת ברודט, ולפני זה הייתי רוצה שנצייר טיפה תמונת עולם. כשוועדת ברודט התכנסה, בעצם מה תמונת העולם שהיא ראתה?
בוא נתחיל עם ברודט. רגע, כמה ועדות נדבר היום?
שלוש.
אחד, ועדת ברודט שנת 95, השנייה?
ועדת בחר שנת 2005.
והשלישית?
ועדת הריכוזיות שנת 2012 נגיד.
אוקיי, דוד ברודט היה מנכ"ל משרד האוצר.
אוקיי.
היה גם ממונה על תקציבים בזמנו, והוא עמד בראש ועדה שהוקמה בעקבות החלטת ממשלה, שבעצם בחנה את הנושא הזה של הריכוזיות במשק, עם התמקדות בנושא של שליטת בנקים בתאגידים הריאליים.
אוקיי.
כלומר, בעיה אחת זה ריכוזיות, אבל בעיה שנייה זה שגם הבנקים מחזיקים בהרבה חברות, ובזה רצו לטפל. דרך אגב, זה גם דוח ממש מעניין, אנחנו נשים אותו באתר.
נכון, גם שחשוב להגיד, למי שלא מכיר כל כך תמונת העולם שהייתה, אז אני רק אגיד ממש בקצרה, ששני בנקים שלטו ב-60% מהשוק הבנקאי.
פועלים ולאומי.
פועלים ולאומי. שלושת הבנקים הגדולים שלטו כמעט ב-80% מהשוק הבנקאי, ולא היה, בניגוד להיום, שוק חוץ בנקאי מפותח. כלומר, הבורסה הייתה מאוד לא מפותחת, הגופים המוסדיים החזיקו מעט מאוד כסף, ניהלו מעט מאוד כסף. כלומר, אם רצית הלוואה של מיליארד שקל, היית חייב ללכת או לפועלים או ללאומי, לא היה לך אפשרויות אחרות. וזה תמונת העולם שראו לנגד עיניהם חברי ועדת ברודט. כשלהוסיף על כל מה שהרגע אמרתי, באמת בנק הפועלים החזיק כמה מהקבוצות הכי גדולות במשק, בין השאר הוא החזיק את קור, איזה עוד חברות הוא החזיק?
נזכרנו את זה מקודם, את כלל, דלק, קור.
נכון, ובנק לאומי החזיק את אפריקה ישראל, את מגדל, חברת הביטוח הגדולה בישראל, ועוד
חברות. יש לי אנקדוטה, סיימת?
כן.
יש לי אנקדוטה נחמדה, כשאתה קורא את הדוח של ועדת ברודט, אתה רואה שחלק גדול ממנו מוקדש להתנגדות של בעלי עניין. באותה תקופה, ממשלת ישראל רצתה למכור חלק מבנק פועלים, ואחת הקבוצות שהתמודדה במכרז, היא בעצם רצה אולי לעתור לבגץ, או פתה לממשלה, אני לא זוכר מה העניין, אבל היא אמרה, איך אתם יכולים לעשות כזה דבר? איך אתם יכולים להפריד את הבעלות של בנקים על חברות ריאליות?
זה אתם פוגע פוגעים בבנק, בערך הבנק.
אתם פוגעים בבנקים, אתם יותר מזה, אתם פוגעים באמינות הממשלה בצורה שאף אחד לא שמע על זה. איך אתם יכולים לעשות כאלה צעדים? עכשיו, זה נורא חינני אפילו, כי בסוף אתה יודע, כשאתה עוקב אחרי התהליכים האלה לאורך זמן, וגם בניסיון שלנו בממשלה, אתה רואה שהטיעונים הם תמיד אותם טיעונים.
נכון.
גם כשאתה נמצא בוועדה שברור שהיא מטפלת בנושא נכון, ברור לכולם מה הפתרון, תמיד יהיו בעלי העניין שירצו למנוע את זה.
אני חושב שאותם בעלי עניין שצועקים זאב זאב בעצם פוגעים, אני לא אגיד בדמוקרטיה, אבל ממש פוגעים במוסדות ובהתנהלות הנכונה, של הכלכלה הישראלית, כי מחר יבוא שר ויביא איזה ועדה הזויה לגמרי, שתציע המלצות הזויות לגמרי, וכולם ירוצו ויצעקו, ומה יגידו להם? גם אז צעקתם, גם בוועדה הזאת צעקתם, ותראו איזה טובה היא הייתה, ובוועדה הזאת. אז לדעתי, וכבודו של נאמן זיכרונו לברכה במקומו, אבל לדעתי הדברים האלה הם בסופו של דבר רק פוגעים בהתנהלות של המשק הישראלי, וצריך להימנע מהם כמה שניתן.
אוקיי. אני...
אז מה ברודט המליצו בגדול?
זהו, אז אני לפני המלצות, אני רוצה לתת איזה הערה, ואז נקפוץ להמלצות. אני חושב שהדבר הכי מעניין בוועדת ברודט, זה הסקופ של הוועדה. אתם זוכרים, אמרנו שברגע שהשוק ההון הישראלי נפתח ובעצם מתפתח באמצע שנות ה-80, הייתה בעיה נורא גדולה של תחרות בשווקים הפיננסיים, שחלק ממנה קשורה לריכוזיות, וחלק ממנה קשורה לניגודי עניינים. עכשיו, הוועדה אומרת, תקשיבו, המחוקק לא נותן לנו לגיטימציה לטפל בנושא של ניגודי עניינים. למשל, עצם זה שיועצי השקעות של בנקים הם מפנים את הלקוחות לשים את הכסף שלהם בקופת גמל ששייכת לבנק, בזה אני לא נוגע. בזה הוועדה היא לא נוגעת בכלל. אלא הסקופ שלה הוא רק לטפל בנושא של הריכוזיות, בעצם העובדה שבנקים הם שולטים על חברות ריאליות. בעצם הם מתחילים מזה, אנחנו נראה לאורך הזמן, שלאט לאט יש להם יותר לגיטימציה לטפל גם בנושא של הריכוזיות.
בעצם הדברים שהזכרת עכשיו זה דברים שכמו שאמרתי, כבר ועדת בייסקי ב-86 דיברה עליהם. ואחרי שוועדת בייסקי שעשתה באמת עבודה מאוד מאוד נרחבת לגבי כל שוק ההון הישראלי, נתנה את המלצותיה, אנחנו נראה שגם ברודט, גם בחר, ואפילו ועדת הריכוזיות שהתכנסה 25 שנים אחריה, מפנות להמלצות שבייסקי המליץ עליהם או דיבר עליהם כבר בשנת 86.
כלומר, הבעיה זה לא שלא יודעים מה צריך לעשות,
אלא שאין כוח,
אלא שאין כוח פוליטי.
נכון.
אוקיי, אז בואו נקפוץ למסקנות.
אז מה ברודט המליצו בסופו של דבר?
הייתי אומר שהיה להם שלוש המלצות מרכזיות. אחד, אסור יותר לבנקים לשלוט בתאגידים ריאליים.
אוקיי.
שתיים, הבנקים יכולים להחזיק בתאגידים ריאליים, אבל לא יותר מ-15% מהון הבנק.
אוקיי.
כשאני רוצה רק לעשות הבחנה קטנה, אתה יכול להחזיק, אתה יכול לקנות מניות, אבל אתה לא יכול לשלוט, כן? להיות חלק ממי שמקבל את ההחלטות. וההחלטה השלישית שלהם זה פשוט לפרק את לחייב את בנק פועלים למכור את קורו את כלל.
אוקיי.
ממש ידעו להתמקד בזה. עוד אנקדוטה נראה לי מעניינת בוועדה הזאת. אתה יודע כמה זמן היא פעלה?
לא.
חודשיים. מונתה ב-1 באוקטובר 95, דוח 170 עמודים ב-1 בדצמבר 95.
זה מדהים.
מדהים. עכשיו, קודם כל, נראה לי זה יכול לגלות לנו שהם די ידעו מה הם רוצים לעשות, וההמלצה הנקודתית כלפי בנק פועלים היא די מבטאת את המצב החריג שהמשק היה בו. בדרך כלל, ועדות הן לא ממליצות על גוף ספציפי, אלא נכון. אם המצב הוא מאוד מאוד חמור.
נכון, לרוב מדברים באופן כללי, אפילו אם זה בסופו של דבר משפיע רק על קבוצה אחת או אדם אחד.
אוקיי, אז סיימנו את ועדת ברודט.
כן, טוב, ועדת ברודט הייתה ועדה באמת מאוד מאוד משמעותית, שהשפיעה בסופו של דבר בעיקר על בנק הפועלים ובנק לאומי, אולי אפילו רק על שניהם, והיא בעצם שחררה הרבה תאגידים ריאליים להיות בבעלות של אנשים אחרים, שהם לא הבנקים, ובעצם הכווינה את הבנקים לעסוק אך ורק במימון פעילות, ולא בניהול של פעילות ריאלית.
Okay.
זה ועדת ברודט. לדעתי מצב שוק ההון בישראל השתפר בעקבות ועדת ברודט, אבל לא הריכוזיות ולא ניגודי העניינים נעלמו ביום אחד, אלא כמו שאמרנו, הם נמשכו והם דרשו תהליך סיזיפי על מנת לסיים אותם.
הגענו ל-2005, נקפוץ 10 שנים קדימה.
נכון, בדרך היו עוד כמה ועדות, בין השאר ועדת בן בסט בשנת 2000, שלא יצא לפועל.
שהיה בזמנו בן בסט. טוב, האמת שאולי שווה להביא אותו לאחד הפרקים, הוא אחד האנשים הכי מעניינים וחכמים שאני מכיר.
הוא כמעט כל תפקיד אפשרי במשק הישראלי הוא עשה.
בתחום הציבורי.
בתחום הציבורי.
כן, היה מנהל חטיבת מחקר וחבר הנהלה בבנק ישראל. חזר לאוניברסיטה, פרופסור באוניברסיטה העברית, אחרי זה הוא היה מנכ״ל משרד האוצר, וגם עמד בראש כל מיני ועדות, גם בשטרום הוא היה חבר ועדה, נכון?
נכון. כן. אז בשנת 2005, 2004 למעשה, מתכנסת ועדת בחר, שגם באה לבחון את הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון הישראלי. ועדת בחר בעצם ממשיכה את העבודה שעשתה ועדת ברודט, היא מציינת שהיא רואה לנגד עיניה שוק הון מאוד ריכוזי, יש, הם נותנים הרבה נתונים, נניח המדד ג'יני לאי שוויון בהקצאת אשראי בבנקים עומד על 0.91, זה כמעט מדד ג'יני של 1, זה מספר מדהים.
תספר רגע קצת יותר מה זה אומר המדד הזה?
המדד הזה בעצם מודד את ההתפלגות של, כשמסתכלים על כל הלווים, כמה כל לווה מקבל, וכאילו היינו מצפים במצב עולם מושלם, אפילו זה לא מדויק לומר, אבל נניח שבמצב עולם מושלם, כל לווה יקבל בדיוק את אותו הלוואה, ובמצב עולם לא מושלם, רק לווה אחד מקבל את כל האשראי.
ובעצם היינו קרובים הרבה יותר לצד השני, שיש מעט מאוד לווים. הכסף, החסכונות, מגיעים לקצת אנשים.
נכון, למעט מאוד אנשים. ובעצם ועדת בחר רואה שוק הון, שהיא מציינת ששוק ההון מתאפיין בריכוזיות גבוהה וניגודי עניינים מובנים. כלומר, זה לא ניגודי עניינים שבן אדם במקרה התנהל לא נכון ומצא את עצמו בניגוד עניינים, זה שלא משנה מה תעשה, אם אתה עובד בשוק הפיננסי, אתה נמצא בניגוד עניינים. כלומר, ובזה ועדת בחר באה להתעסק, גם ועדה שפעלה במשך זמן יחסית קצר, אין לי את התאריכים המדויקים, אבל ועדה שהייתה זריזה מאוד, והיא נתנה כמה המלצות מרכזיות, אני לא אכנס לכל ההמלצות, אבל הייתה המלצה אחת של הפרדת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהבנקים, כלומר הבנקים, כמו שאתה תיארת בברודט, שהם אמרו אנחנו מודעים לבעיה הזאת ואנחנו לא נטפל בה,
כן.
אז בחר כן טיפלו בה. וההמלצה השנייה החשובה היא הפרדה בין פעילות ייעוץ ובין פעילות שיווק של מוצרים פיננסיים, כלומר או שאתה משווק או שאתה מייעץ. אתה לא יכול לעשות את שניהם, כי זה מבלבל את הלקוחות. לקוח מגיע לסניף הבנק שלו, מבקש ייעוץ לגבי איזה מניה לקנות, איזה קופת גמל לקנות, איזה קרן נאמנות לקנות, והוא לא יודע אם עומד מולו מייעץ שדואג ליועץ שדואג לאינטרסים שלו, או משווק שדואג לאינטרסים של הבנק. אז אמרו, הבנקים יעסקו אך ורק בייעוץ, אנשים אחרים יחליטו אם הם יועצים או שהם משווקים. אבל אתה לא יכול לעשות את שניהם.
אם אנחנו בעצם מסתכלים על התרומה, על התהליך הזה של ה-10 שנים, מוועדת ברודט עד ועדת בחר, אז אפשר לומר שוועדת ברודט הראשונה, היא ניסתה לטפל, והיא הצליחה גם לטפל בריכוזיות, בעצם לצמצם את המצב עולם שבו בנקים שלטו בחברות ריאליות. ועדת בחר, מה שהיא עשתה, היא אמרה, אוקיי, בריכוזיות כבר טיפלו, אני כבר פחות מתעסקת בנושא הזה, אלא אני מתמקדת בניגודי
יותר
העניינים.
יותר בניגודי העניינים, נכון.
אוקיי, עכשיו...
וועדת בחר
זהו,
בעצם...
זהו, אני רוצה לדעת מה התוצאות שלה, בעצם אוקיי. מה קרה.
אז וועדת בחר בעצם היא הצליחה להקים את השוק ההון החוץ-בנקאי. כלומר, היום אנחנו יודעים שכשיש חברה גדולה שרוצה לקבל הלוואה של מיליארד שקל, היא יכולה לפנות לבנקים, לבקש הלוואה, אבל היא יכולה לפנות גם לגופים המוסדיים, שזה קרנות הפנסיה, חברות הביטוח, קופות הגמל וכו'. כל זה לא היה קיים כמעט בשנת 2005.
זה מדהים, זה כולה 10 שנים.
נכון.
ובעצם נפתח כאן פלח שלם של שוק הון שלא היה קיים לפני
נכון.
זה.
נכון, כשאתה מסתכל על הגרפים של מה קרה בבורסה, משנת 2005, כשהמלצות ועדת בחר הגיעו לחקיקה, מה קרה לפני 2005, מה קרה אחרי 2005, אתה רואה בכל הגרפים שינוי ממש ממש משמעותי בשנת 2005. התחילו להיות הנפקות, התחילו להיות גיוסי הון, התחילו להיות שוק ההון גדל בצורה משמעותית,
כן.
המחירים ירדו והתחרות פשוט
זהו,
עשתה דברים מדהימים.
אני רוצה להכניס כאן הערה שלדעתי חשובה, שגם לזה יש תופעות לוואי לא טובות. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כל מיני מקומות שבהם קרנות פנסיה או חברות ביטוח משתמשים בצורה פחות טובה בכסף. יש גם את העניין של שכר הבכירים, שגם בו טיפלנו. אבל מה שאנחנו רוצים להמחיש כאן, זה שזה מאוד מאוד טוב שיש הרבה גופים שיכולים להלוות כסף ולא רק מקור אחד שכל הכסף מרוכז אצלו, כי התחרות הזאת בעצם גורמת לזה שההשקעות ילכו למקומות הרווחים והטובים ביותר.
נכון, זה גם שיפור ביעילות וזה גם שיפור ביציבות, בגלל שאמרנו כשבן אדם אחד מקבל החלטה בשביל כל המשק, זה מצב רע מאוד, כשחמישה אנשים מקבלים זה מצב רע אבל טיפה יותר טוב, כשעשרה ועשרים אנשים מקבלים החלטות בשביל כל המשק זה כבר מצב הרבה יותר טוב. כמובן שנשאף להגיע למצב שהכוח לא מרוכז אצל 20 אנשים, אלא מרוכז אצל 1,000 אנשים. אבל מצבנו היום, כמה שמדברים על ריכוזיות וזה, זה הרבה 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 יותר טוב ממה שהיה אפילו בשנת 95.
נכון. אני רוצה שנקפוץ רגע לוועדת הריכוזיות.
אוקיי.
אז סיימנו עם ברודט, סיימנו עם בחר, והגענו לשנת 2009-10.
2011, אם אני לא טועה, הוקמה הוועדה, או סוף 2010.
אוקיי. אז מה הייתה הבעיה שלהם? הריכוזיות, אז הריכוזיות מטפלת בריכוזיות, נכון?
נכון.
כן. איזה תופעות ריכוזיות בשוק הפיננסי לא טופלו שהיו צריכים להיות מטופלים בוועדה שלכם?
טוב, אז צריך דבר ראשון לומר שהייתי חלק מוועדת הריכוזיות, הייתי היועץ.
אתה ריכזת אותה גם,
אני
נכון?
אני ריכזתי אותה.
אחרי סטאס.
אחרי סטאס, נכון.
כן, שסטאס טס להרווארד, נכון? הוא כותב, האמת שאולי הוא תכף יסיים את הדוקטורט.
שווה גם אותו לרעיין.
נכון.
אבל כן, אני ריכזתי את מרבית עבודת הוועדה, התחיל מישהו אחר לפניי, זה היה סטאס, אבל הוא היה צריך לסיים, ואני נבחרתי על ידי המנכ״ל חיים שני לרכז את עבודת הוועדה.
חיים שני עמד בראש הוועדה, נכון?
נכון.
יחד עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אייל גבאי.
נכון, עד שהוא פרש.
עד שהוא פרש.
אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. דבר ראשון, רציתי להזכיר שבאחד הפגישות הראשונות של הוועדה, הזמנו את דוד ברודט ואת יוסי בחר לבוא ולדבר בפני הוועדה. אפשר לראות את זה גם בפרוטוקולים של הוועדה. הם באו, הם סיפרו על הניסיון שלהם, ועדת הריכוזיות בעצם ראתה את עצמה המשך ישיר של ועדת ברודט ובחר. הם באו בתור מנכ״לי אוצר לשעבר לייעץ למנכ״ל האוצר ושאר המשתתפים.
מה הדבר אבל המרכזי שהם אמרו? נגיד הם עקו על חטא או הצטרו שהם לא הצליחו להכניס חלק מההמלצות?
לא, הם אמרו זה מרוץ שליחים, אנחנו עשינו חלק מהתהליך, עכשיו תורכם לעשות את המשך התהליך. כלומר,
טוב,
זה כמו שאמרנו, עוד ועדת בייסקי ב-86 סימנה את רוב המטרות שהיה צריך לטפל בהם, ופשוט צריך זמן וכוח פוליטי ורצון כדי לטפל בכל הבעיות האלה.
אני רוצה שתסביר אבל איזה בעיה הייתה בוועדת הריכוזיות שבגללה היא הוקמה.
אוקיי, ועדת הריכוזיות טיפלה בעצם בשלושה נושאים שאנחנו נעסוק רק באחד מהם. הראשון היה פרק שנקרא הקצאת נכסי מדינה, אנחנו לא נעסוק בזה, זו שאלה של אם בעתיד המדינה תפריט נכסים, אז איזה שיקולים היא צריכה לשקול חוץ משיקולי מחיר. החלק השני, שגם לא נעסוק בו יותר מדי, אולי נקדיש לו פרק שלם בעתיד, זה כל הנושא של פירמידות. היה בשוק הרבה מאוד פירמידות, ועדת הריכוזיות בחנה את הנושא, ראתה כל מיני דברים, אני לא אכנס לזה, אבל צריך לומר שמאז ועדת הריכוזיות, הפירמידות כמעט נעלמו לגמרי משוק ההון הישראלי, כלומר, היא כן הצליחה להשיג פה הצלחה מאוד יפה.
אני באמת אשמח שנקדיש פרק לזה.
זה באמת נושא ששווה להקדיש לו פרק. והנושא השלישי היה הפרדה ריאלי פיננסי, וגם אני אגיד בקצרה, מה שוועדת הריכוזיות ראתה זה שאומנם ברודט ובחר עשו מהלכים נפלאים ומאוד מאוד גדולים על מנת להקטין את הריכוזיות ואת ניגודי העניינים, אבל נוצר מצב שנניח בנק הפועלים אמרנו היה חייב למכור את קור, אבל לא הייתה בעיה ששרי אריסון, בעלת
השליטה בבנק הפועלים,
תחזיק מהצד גם את השליטה בקור. ובעצם ועדת הריכוזיות הפרידה לחלוטין בין נכסים שהם מוגדרים כריאלים משמעותיים, לבין נכסים שהם מוגדרים כפיננסים משמעותיים. כלומר, אתה יכול להחזיק כבעל שליטה רק באחד מהנכסים האלה, אתה לא יכול להחזיק בשניהם.
זאת אומרת, אנחנו שוב פעם רואים כאן המשך ישיר לוועדת ברודט, לוועדה ששוב רוצה לטפל בריכוזיות, בדרכים שהוועדות בעבר לא יכלו או לא חשבו או לא הצליחו לעשות את זה.
נכון.
אני רוצה, אמנם אני לא נגעתי בנושא הזה ישירות, לא הייתי מעורב בוועדה, אבל אני שמתי לב לריקושטים החיובים שקיבלנו לגבי הוועדה, כי בין השאר היינו בקשר עם מה שנקרא פורום המדינות המפותחות הקטנות. מדינות כמו הולנד, כמו ניו זילנד, והרבה מדינות בעולם מתמודדות בדיוק עם הנושאים האלה, וצריך לומר שוועדת הריכוזיות היא ממש חלוצה, היא עסקה בנושא הזה לראשונה, והרבה מדינות צריכות או מעוניינות לבחון את ה... המלצות של ועדת ריכוזיות, גם אצלן. צריך אולי גם להיות קצת זהירים ולומר שצריך בטח לחכות עוד כמה שנים ולראות את שאר ההשלכות של ההמלצות, אבל עדיין הן יוצרות הרבה מאוד עניין.
כן, אחד הדברים המעניינים לגבי הוועדה הזאת, שאני אישית מאוד נהניתי לעבוד בה, זה שבאמת היינו חלוצים בעולם, ואתה עושה משהו שאתה לא יכול להגיד. לרוב מה שאנחנו עושים, בגלל שאנחנו לא המדינה הכי מפותחת בעולם, אנחנו לרוב...
לומדים מאחרים.
מחכים, כן, מחכים, נניח סתם בפנסיה, עשו לו מזמן משהו שנקרא המודל הצ'יליאני, לא ניכנס למה זה, אבל אתם יכולים לשמוע מהשם של זה, שזה מודל שנוסע בצ'ילה. לרוב אנחנו לוקחים מודלים מארצות הברית, לוקחים מודלים מגרמניה, מאנגליה, מכל מיני מקומות, וכאן אנחנו ממש עשינו משהו שהוא חדשני, לטוב ולרע, כן, אבל לא היה לנו על מי להסתמך, הסתמכנו על קצת כותבים אקדמיים, מבחינת זיהוי הבעיות ודרכי פתרון, אבל הפתרון בסוף היה ייחודי לישראל.
אני זוכר שאחד החוקרים הרצינים שעזרו לכם בוועדת הריכוזיות היה איש היפה, פרופסור איש היפה מהאוניברסיטה העברית, ובבצ'וק מהרווארד. עכשיו, כשאני קראתי לקראת...
איזה חיוך עולה לי על הפנים שאתה אומר את השם בבצ'וק, זה איש יקר מאוד.
יקר וחכם, יש לומר. וכשאני קראתי את הדוח של ברודט, שנכתב ב-95, אז אתה רואה שהם מצטטים את בבצ'וק שהם שחרו אותו לטובת הוועדה הזאת. נכון. אתה רואה 20 שנה, כאילו אנשים אותם אנשים מתעסקים באותם נושאים, עד שהנושאים האלה בסופו של דבר מצליחים. ונראה לי שדווקא הנקודה הזאת נותנת לנו הזדמנות לדבר על המחקר של פרופסור בן נסת.
לגמרי.
טוב, אז יש לו מחקר, כבר הצגנו את פרופסור בן בסט, ואמרנו שהיה בבנק ישראל ומנכ״ל האוצר ובאוניברסיטה העברית, לדעתי הוא יצא לגמלאות שנה שעברה, והייתה לו שאלה בתור בן אדם שהתעסק הרבה במדיניות, שאלה נורא מעניינת, הוא אמר, תראו, הנושאים של הוועדות בדרך כלל הם נכונים, אנחנו יודעים שאם ההמלצות שלהם ייושמו, אז התועלת המשקית, או בסך הכל, הרווחה הכללית של כולם תגדל. אז למה לוקח הרבה זמן להעביר אותו? מה משפיע, האם המלצות של ועדה יתקבלו או לא?
כן, אני חושב שזה נושא מחקר מאוד מאוד מעניין, כי אתה לרוב, כשמוקמת ועדה, אז ישר רצים קדימה לראות מה הבעיה, איך מגדירים את הבעיה, איך חושפים נתונים, איך מוכיחים, איך מנסחים את ההמלצות, ופחות מתעסקים בשאלה, רגע, איזה עבודה אני צריך לעשות בתור חבר ועדה או בתור רכז ועדה, מה שזה לא יהיה, כדי לגרום להמלצות הוועדה אשכרה להיות מיושמות בפועל. ואבי בן בסט עשה מחקר שבדק בדיוק את הדברים האלה והתוצאות שלו.
זהו, אז מה שמעניין לפני התוצאות זה שהוא התמקד גם ברפורמות שכוונו לשוק ההון.
כן.
זאת אומרת, זה בדיוק הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו. הוא בחן 32 ניסיונות לרפורמה, סרה, הוא לא בחן, זה כל הניסיונות לרפורמה בשוק ההון שהיו בתקופה הזאת, של בערך מ-85 עד 2010, אולי קצת אחרי, והצליחו מתוכם רק שליש, זאת אומרת רק 10 ניסיונות הצליחו, היו גם 2 שהצליחו חלקית. הוא מצא שבעצם לכל הצלחת רפורמה יש ממוצע של 3 ניסיונות, אתה צריך להקים 3 ועדות, ובדרך כלל בממוצע הוועדה השלישית היא תצליח, ההמלצות שלה יתקבלו. משך זמן ממוצע עד להצלחה?
10 שנים.
10 שנים.
כלומר, מהרגע הראשון שמישהו כתב על מסמך ממשלתי...
רציני.
רשמי.
רציני, כן.
כן, רשמי. צריך לעשות א', עד שא' מיושם לוקח 10 שנים.
שבוא לקח את הדאטאבייס הזה, אמנם זה דאטאבייס קטן.
דאטאבייס קטן, כן.
אבל אתה יודע, הוא אפילו הריץ עליו רגרסיות וניסה לראות בכלים סטטיסטיים מה מסביר את ההצלחה של רפורמה. אז הנקודה הכי חשובה שהוא מצא, שזה היה התוצאה הכי מובהקת, זה קונצנזוס בין חברי הוועדה.
נכון. אני זוכר שבוועדת שטרום, שגם בא... עבדתי, ואבי בן בסט היה אחד מחברי הוועדה, הוא כל הזמן דיבר על החשיבות לעשות פשרות כדי להגיע לקונסנזוס בין חברי הוועדה. האמת שלא היה ממש קונסנזוס בין חברי הוועדה, והרפורמה עברה בכנסת, אבל אני חושב שאבי צדק בניסיון להביא קונסנזוס בין חברי הוועדה.
תשמע, אני באמת יכול לחשוב אבל על למה זה קריטי, כי בסוף כשיש שר שמקבל המלצות, אז אם החברי הוועדה הם לא מסכימים בינם לבין עצמם, הוא לוקח סיכון עצום על עצמו.
נכון.
אבל ברגע שבאים עכשיו 5-10 אנשי מקצוע ואומרים לשר, תקשיב, אנחנו סומכים את ידינו על הדבר הזה, אז הוא תמיד יכול לומר, תראו, אני לא מומחה לזה, כל המומחים אמרו, אז נכון. עשיתי את דברם. נקודה אחת, עוד משהו שמאוד משפיע על
הסיכוי להעביר רפורמה? להעביר. הייתי אומר אחדות הקואליציה.
איך ידעת?
זה רשום לי פה בדף.
יפה. והדבר השלישי, שלזה לדעתי נקודה הכי מעניינת, זה גודל הרפורמה. הוא מצא שככל שהרפורמה יותר גדולה, יותר כוללנית, יותר שאפתנית, דווקא יש לה סבירות יותר גבוהה לעבור, מאשר לבוא ולומר מראש, וואלה, אני לא בטוח, החיים יקבלו את זה, ובואו נתחיל בקטן. תעשה רפורמה גדולה, תציג איזה תמונת עולם קוהרנטית למקבלי ההחלטות, והסיכוי שלה יעבור.
טוב, כאן אני חייב להגיד איזשהו ביקורת על המחקר, כי לדעתי בנקודה השלישית יש כאן כיווניות הפוכה מאוד מאוד חזקה. ככל שהרפורמה יותר גדולה, זה בגלל שיודעים שלרפורמה יש סיכוי יותר גבוה לעבור, ויש יותר צורך ברפורמה הזאת, אבל לא ניכנס לוויכוחים של איך לעשות סטטיסטיקה, זה סתם נקודה למחשבה.
יש לי עוד נקודה, אני פשוט שמעתי את בן בסט מדבר על על המאמר הזה שלו, והוא אומר שיש גם עניין של זמן.
נכון.
טיימינג, כמו שאומרים, הכל בחיים זה טיימינג. הרבה פעמים יש לך איזה משבר כלכלי.
אתה יודע איך אומרים בהספור.
מה, איזה?
טיימינג זה הכל עניין של תזמון.
יש לך עוד איזה משפט, מלא זמן לא אמרת משפטים.
אתה יודע, כשהולכים נגד הזרם, הם מגיעים למקורות.
מקורי. זה כתוב פה על התחתית של הבירה.
של הבירה.
אז הוא אומר טיימינג, לפעמים יש לך משבר כלכלי, לפעמים יש לך שעת בחירות. נגיד, בשנה הראשונה אחרי שממשלה מתחילה לפעול, אתה רואה שרפורמות הרבה יותר עוברות.
נכון, הריכוזיות עברה בשנה, כאילו, היא הוכרעה עוד בממשלה הקודמת, אבל עברה בכנסת בשנה הראשונה של הממשלה החדשה.
ובגלל זה גם הרבה פעמים בן בסט אומר שמי שרוצה לעסוק במדיניות ציבורית, הוא צריך לרוץ מרתון. מדיניות ציבורית זה לא לרצה ספרינט, זה למרתוניסטים. והעניין של הטיימינג הוא באמת ממחיש את זה בצורה טובה. ברגע שאתה עוסק בנושאים האלה לאורך זמן, יש לך הרבה תוכניות מגירה, ובמומנטום הנכון אתה יכול להצים את ההצעה לשולחן, ואז הסבירות שהיא תעבור תעלה.
נכון, אני אתן לך דוגמאות, נניח מוועדת בחר, שהם אומרים שההמלצות שלהם הם תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. הם מדברים על כל מיני דברים שצריכים לקרות בשוק הישראלי כדי שהוא יהפוך להיות תחרותי, וחלק גדול מהדברים שהם מזכירים עדיין לא קיימים. בין השאר הם מזכירים ביטוח פקדונות, שאנחנו יודעים שעדיין אין בישראל ביטוח פקדונות.
ביטוח פקדונות זה הכוונה שאם הבנק פושט את הרגל, המדינה תהיה ערבה לזה, אבל לא סתם, אלא כי לאורך השנים כל הבנקים שילמו את הביטוח הזה
נכון.
למדינה. נראה לי אז אפשר באמת להתחיל לסכם, כי ראינו ששוק ההון בישראל עבר הרבה מאוד שינויים ב-20-30 שנים האחרונות, ונורא מעניין לדבר על איפה אנחנו עומדים היום. איך אנחנו יכולים לתאר את שוק ההון בישראל ב-2017?
טוב, אז באמת כמו שאמרת, אנחנו נמצאים היום במקום הרבה יותר טוב, בטח כשאנחנו חושבים על מה שברודט ראה לנגד עיניו ב-95, אין מה להשוות את שוק ההון היום לשוק ההון אז. כשאני מנסה לסכם את שוק ההון, אני חושב כמו מה שעשינו בסיכום של 2016, אני מחפש ככה את המצפן שלי, על מה צריך להסתכל.
איזה נקודות היית מסתכל עליהן?
והייתי מסתכל בעיקר על 3 נקודות, על יציבות, ריכוזיות ויעילות של שוק ההון הישראלי.
בוא נדבר על יציבות.
אוקיי.
האם שוק ההון בישראל הוא יציב?
תראה, אתה אף פעם לא יודע עד שגוף לא קורס, ואז אתה מגלה שלא הסתכלת נכון על כל התחום הזה, אבל בסך הכל שוק ההון בישראל נראה מאוד יציב. אנחנו רואים שהבנקים הם מספיק רווחיים, חברות הביטוח מספיק רווחיות, ההון העצמי שלהם גדל, אז נראה שמבחינת יציבות אנחנו נמצאים במקום טוב, וזה אגב לא מובן מאליו.
אני רוצה גם להכניס נקודה בעניין הזה. אני חושב שלאורך השנים, הרבה פחות קובעי המדיניות מתייחסים ליציבות ולוקחים אותו כברור מאליו. למשל, כשאתה קורא דוח ברודט, אתה רואה שהם אומרים שיש להם 3 יעדים. יעד אחד זה לצמצם את הריכוזיות, יעד שני זה לפתור את הניגודי עניינים, שוב, למרות שאמרנו שהם לא ממש עשו את זה, והנקודה השלישית זה יציבות המערכת הבנקאית. לעומת זאת, בוא נקפוץ 20 שנים קדימה, אתה רואה בוועדת שטרום שהיה מאבק בין משרד האוצר, שהוא רוצה לקדם את הנושאים הצרכנים, לבין בנק ישראל, שהוא כביכול אמון על יציבות המערכת. אני חושב שמשרד האוצר היה צריך לבוא ולומר, לי חשובה גם היציבות של הבנקים, ולא רק הצרכנות.
כן, אמרו את זה, אבל בנק ישראל הרגיש שאומרים את זה מהפה החוצה, ו... משרד האוצר הרגיש שבנק ישראל משתמש ביציבות הבנקים כדי לגונן על הבנקים מפני תחרות, אז היה כאן איזשהו קלאש של, שני כוחות מאוד חזקים.
נכון, תראה, יכול להיות גם שזה עניינים פוליטיים, אבל אני חושב שזה גם משקף את העבודה בפועל, זה לפחות דעתי האישית, אבל בוא נמשיך הלאה.
ריכוזיות. כן, אז מבחינת הריכוזיות מצבנו עדיין לא טוב, אנחנו רואים שהריכוזיות גם של המערכת הבנקאית, גם של שאר המערכת הפיננסית, היא גבוהה ביחס למדינות אחרות בעולם.
עדיין פועלים ולאומי הם מאוד מאוד, נתח שלהם מאוד גדול ביחס למערכת הבנקאית בארץ.
נכון, וגם אין איום תחרותי אמיתי, לא מפני גופים חדשים ולא מפני גופים מחול. אבל יש שיפור מסוים, אנחנו רואים בעיקר בתחום הביטוח וגם קצת בתחום הבנקאות, שיש איזושהי תזוזה של התגברות התחרות.
זאת אומרת, יש מדדים שמראים שלאורך הזמן, השוק ההון בישראל הוא פחות ריכוזי.
כן, ממש מעט, אבל יש סיבה להיות אופטימיים בהקשר הזה.
שווה לציין שבדוח ברודט הם אומרים מפורשות שבישראל לא תהיה תחרות בבנקים, אם לא יפעלו כאן גם בנקים זרים. אוקיי. וזה עדיין לא קורה.
נכון. טוב, ולגבי יעילות, מה אתה אומר?
תראה, אני חושב שזה הנושא שהוא מאוד מרכזי היום, ואחד הגרפים שפשוט הפילו אותי מהכיסא זה כשקראתי את הדוח שלכם בוועדת שטרום, גרף שישווה את העלות התפעולית של מערכת הבנקים בין המדינות המפותחות, ואנחנו נמצאים אולי במקום האחרון, אבל אם לא, במקום מאוד מאוד לא טוב.
נכון, במקום השני מהסוף.
איך זה? איך אתה מסביר את זה?
תראה, הבנקים בישראל סובלים גם מעודף כוח אדם וגם משכר מאוד מאוד גבוה לכוח אדם הקיים שלהם. אז בסופו של דבר, והם גם מוגבלים מבחינת היקף המוצרים שהם יכולים למכור, בסופו של דבר יש להם יותר מדי כוח אדם על מעט מדי תפוקה.
והדברים האלה מתגלגלים בסופו של דבר אלינו הצרכנים.
נכון.
יכול להיות שכל מיני חידושים טכנולוגיים כמו הביטקוין או טכנולוגיות של P2P שמתווכות בין מלווים ולווים יוכלו גם כן לכפות את היעילות על המערכת הבנקאית.
כן, אנחנו רואים שהבנקים באמת מתארים את הסכנה הכי גדולה עליהם בתור איום טכנולוגי. הם סוחבים אחריהם מה שנקרא legacy, כלומר היסטוריה מחשובית מאוד מאוד ארוכה, והיום גופים קטנים וזריזים מזנבים בהם, ובינתיים מדובר עדיין בשברירי אחוזים, אבל יש איזשהו חשש שבהמשך זה יהפוך להיות תחרות של ממש, חשש מצד הבנקים, כמובן תקווה מצידנו, אז הבנקים מנסים להתייעל, מנסים להתקדם טכנולוגית.
אתה יודע שרם שרמן מהפודקאסט גיקונומי, הוא עובד בפפר, שזה נכון. בעצם יוזמה של בנק לאומי, שהבנק יהיה אינטרנטי לגמרי.
נכון, זה הבנק החדש שבנק לאומי מקים,
מעניין מאוד איך זה ישפיע על כל הבנק אם הפרויקט הזה יצליח.
נכון. כל ההתפתחויות הטכנולוגיות, לדעתי, זה בעצם מה שיכפה את התחרות על המערכת הפיננסית הקיימת.
טוב, אז בעצם דיברנו על יציבות, על ריכוזיות ויעילות.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך, נגיד והיום היית שר אוצר והיית רוצה לשפר את שוק ההון, איזה ועדה היית מקים? מה הנושא הכי חשוב לדעתך שצריך לטפל בו?
טוב, אני מתלבט פה בין שני נושאים, אז אני חושב שאם הייתי שר אוצר, הייתי מרשה לעצמי להקים שתי ועדות. הוועדה הראשונה הייתה עוסקת באמת ביעילות הבנקים. אנחנו יודעים הבנקים בישראל מאוד מאוד לא יעילים, וזה, כמו שאמרת, מתגלגל המחירים שצרכנים משלמים. והנושא השני שהייתי מטפל בו זה הנושא של מבנה הפיקוח הפיננסי בישראל. בישראל יש מבנה פיקוח פיננסי שהוא מאוד חריג לעולם, ועוד בחר...
זה מה שדיברנו עליו בפרק שעבר, נכון, שהפיקוח שיש. מפוזר בין כמה רגולטורים.
נכון.
בבנק ישראל, רשות לניירות ערך, המפקחת על הביטוח במשרד האוצר.
נכון. וצריך להגיד, בהקשר למה שדיברנו קודם, שעוד ועדת בחר אמרה שאחד מהתוצרי לוואי החיוניים שלה, זה בעצם הקמת ועדה שתבחן את הפיקוח הפיננסי, זה היה בשנת 2004. עד היום לא הוקמה ועדה כזאת, ואני לא אתפלא אם גם בכמה שנים הקרובות אנחנו לא נראה ועדה כזאת. אני חושב שאם אני הייתי שר אוצר, הייתי מאוד רוצה לקדם את הנושא הזה.
אתה יודע, כשאני מנסה לחשוב על איזה מסקנה אני לוקח מהפרק הזה, אני לא בטוח שמדיניות ציבורית יכולה להיעשות במהירות רבה יותר. יכול להיות שאפשר קצת יותר בצורה מהירה, אבל בסוף, כשמדובר על מערכות מאוד גדולות ועל כוחות מאוד חזקים, צריך לדעת שהנושאים האלה לוקחים זמן. זה מזכיר לי שהרבה פעמים אנשים, אתה יודע, כותבים לנו בתיבה האישית, צעירים שרוצים ללמוד כלכלה ומתייעצים, ותמיד יש לי תשובה אליהם. אני אומר, אם אתה מעניין אותך מדיניות ציבורית ואתה רואה שאתה רוצה לעסוק בזה באופק הרחוק של החיים שלך, לך לזה. אבל אם אתה רוצה את זה סתם בשביל עניין של כמה שנים, אולי עדיף לעשות משהו אחר.
כן, כמו שאבי בן בסט אומר, זה לרצי מראטון ולא לספרינטים.
כן, אז הפודקאסט הזה זה חלק מהמראטון שלנו? זה
חלק מהותי במראטון, יכול להיות שיהפוך להיות חלק עוד יותר מהותי במראטון.
יאללה, בכיף. טוב, אז סיימנו את הפרק השני שלנו בסדרה על שוק ההון. אנחנו עוד לא יודעים את הנושא של הפרק הבא, אבל בינתיים אנחנו מאחלים לכם שבוע טוב. אני איתי טל וולפסון.
אני ליאור תבורי.
אנחנו עורך מוסף, להתראות.
להתראות.